ערב טוב. אנחנו היום בעיצומם של ימי בין המצרים, והזמן הזה נועד לחשבון נפש, להתבוננות בתוך עצמנו, במצבנו, בשורשנו וביעדים שלנו. כידוע, חז"ל אומרים ששני דברים נאמרו בפסוקי התורה והתנ"ך והם הוכנסו בין שתי אותיות: כל דעות השם. מילה דעה, יש לפניה את השם כל ויש אחריה את השם הוויה, כל דעות השם. וגם המקדש, זאת מילה שבאופן נדיר כמו דעה כתובה בין שתי שמות בשירת הים: השם מקדש השם כוננו ידיך. גדולת דעה שניתנה בין שתי אותיות, שתי שמות, וכנ"ל מקדש. יש איזשהו קשר בין מקדש לדעה. ומלאה הארץ דעה את השם. יש מקדש בעולם, יש רמה אחרת של דעת. היעדר מקדש זה מצב של אוטם, היעדר תבונה. אנחנו בתקופה הזו מנסים להתבונן במעשינו, בהנהגתנו, במחשבותינו, ביעדינו בעולם. עצם ההתבוננות הזו היא, כפי שמיד נסביר, הסימן שהמקדש הפנימי שבתוכנו לא חרב. מי שאצלו באמת זה נחרב לא מתבונן בכלום, לא מצפה לכלום, לא מתגעגע לכלום, מרגיש טוב במצב שלו עכשיו. כל המתאבל על ירושלים, לא כתוב יזכה ויראה בנחמתה, אמר הרב אליהו לופיאן זצ"ל, זוכה. זוכה, הכוונה היא שכבר היום יש לו איזה זוך, איזה טוהר. זה מראה שהוא לא מת לגמרי. אדם שמתגעגע למשהו, סימן שהמשהו הזה עוד קיים. יש גזירה על המת שהוא משתכח מן הלב לאחר י"ב חודש, גזירה, כדי שאנשים יוכלו לחיות ולשרוד בעולם. וקשה ולא שייך לשרוד מול מצב כזה של אובדן, של מוות של קרובים. אז הבורא נתן וגזר גזירה. אלמלא הגזירה זה לא היה משתכח. הוא לא ישכח את אבא שלו לעולם, הוא לא ישכח את האמא שלו לעולם, את האח שלו, את הבן שלו, את האישה שלו, לא ישכח. רמת קרבה כזו לא נשכחת. אבל יש גזירה שהבורא גזר כדי לקיים את העולם, והגזירה הזו משובצת בעצם טבעו של אדם, בפשטות כדי לקיים את המציאות של העולם, שאנשים לא ילכו מדוכאים ושפופים ומסוגרים, מקובצים לגמרי. תראה איך בן אדם שברגע שמת לא מת, אין עם מי לדבר, אין. בכי, ג' ימים לבכי, מבוכה מוחלטת, מבוכה. אפשר כך להתקיים? זה לא ישכח לעולם אלמלא שהבורא גזר גזרה על המת שישתכח מן הלב, ואז אפשר לתפקד. אחרת הוא יהיה כל היום שקוע: מה עם אשתו? מה עם בעלה? מה עם הילד? מה עם האבא? מה עם האמא? איפה הילד? איפה האח? איפה... אי אפשר להתקיים. ודרך העולם הוא דרך העולם, דור הולך ודור בא. אז הבורא גזר גזרה. הגזרה הייתה שי"ב חודש תבכה, תתאבל, י"ב חודש, קדישים. אבל הנשמה מתרחקת ומתרחקת. יש יום המיטה, יש יום הקבורה, יש 3 ימים לבכי, 7 ימים להספד, יש 30 של אבלות על כל הקרובים, ויש אפילו תוספת של עוד 11 חודש על אבא ואמא, כיבוד הורים, ויש קדישים, יש זמן. ולאחר ההתרחקות, למרות שאתה מאוד זוכר, גזירה על המת שישתכח מן הלב. ההשתכחות הזאת היא בעצם במידה מסוימת התנתקות מאותו אדם. דבר קיים אצלי, אם אני חושב עליו, מתגעגע אליו, מצפה אליו, חושב עליו, אבל דבר שאני לא מתייחס אליו, אז למעשה מבחינתי הוא לא קיים, הוא עבר למדור אחר. רבותיי, זה על מת. אדם שעדיין, אומר הרב לופיאן, מתגעגע לגילוי כבוד השם בעולם, כשהוא אומר עלינו לשבח ועל כן נקווה לך, הוא בוכה. התפילה החשובה ביותר ביהדות, אומר אבי גאון בתשובותיו, שאלתי אנשים, מה לפי דעתך התפילה הכי חשובה בכל מסגרת התפילות והברכות ביהדות? מעט יודעים, עלינו לשבח. התפילה הכי חשובה שיש ביהדות, יותר מכל הקידושים והשמונה עשרה והברכות. למה? זאת הצהרת הכוונות של יהודי. מי אני? בשביל מה אני קיים? למה אני מייחל? למה אני מצפה? הדבר שאליו אדם מצפה מאוד, סימן שזה משהו בלתי נפרד מהאישיות שלו. עלינו לשבח תיקן יהושע בן נון, על כן נקווה תיקן אחן, ראשי תיבות על כן נקווה. מה יש שם בתפילה הזו? החלק הראשון, הבעת הצהרת הכוונות, הדקלרציה המשפטית הכי חשובה שלי. מה האמונה שלי? מהו האני מאמין שלי? אני מודה לבורא שאני יהודי, אני לא גוי, אני מודה לו שלא נולדתי צרפתי ולא אנגלי, שלא עשנו כגויי הארצות ולא כמשפחות האדמה. אני מודה לו שהוא בחר בי להיות בנו, ושהם משתחווים להבל וריק ומתפללים אל אל לא יושיע, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, אנחנו נתפלים, אני מתפל אל הבורא, אני חלק ממנו, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ, הוא מושב יקרו וכיסא כבודו בשמיים ממעל, ושכינת הוא זו בגובי מרומים, הוא אלוקינו, הוא בעל הכוחות כולם, וייחד את כוחותיו, את עניינו עלינו, אלוקינו. אין עוד אמת מלכינו, אפס זולתו, אפס, אומר הרמב"ן בפרשת שלח לך אנשים, על המילים אפס כי אז העם הזה, אפס פירושו מנוע, אפס זולתו פירושו לא שייך, וזה מנוע במהות שתהיה, שיהיה איזשהו כוח אחר מבלדו יתברך. ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות האלה ובך, כי הוויה הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד אפילו בחללו שלו. זה הצרה. מכאן מתחילה הציפייה. על כן, כיוון שזאת האמת שלי, מתי תתיישם? מתי תתגשם? מתי יחזרו לאבא 13 מיליון ילדים עבודים? כמה ילדים יש לבורא יתברך? 14 מיליון. אתה יודע ש-13 פלוס ניתקו איתו קשר? ילדים עבודים של הבורא יתברך? נשמות שנפלו, אומר הרב קניבסקי בהקדמת ספרו אורחות יושר, כל אחינו הטועים. אחינו, לא מדבר על רוסים וצ'רקסים וכל מיני מתחזים, אחינו הטועים, נשמות עבודות, מוסיף בסוגריים, בגלגול הזה. זה כמו שאדם ילד ילד ופשוט נעלם לו במצולות ים, ניתק קשר עם המגע, מטוס יוצא לטיסה ופקחי הטיסה במגדל הפיקוח לא רואים אותו על המסך, אין תקשורת, הוא לא יכול לקבל הכוונות. מה הכבישים? באוויר יש כבישים, שלא תהיה התנגשויות בין מטוסים. זה כמו חללית שיצא ממרכז החלל ביוסטון שבטקסס לטיסה בת חמישה חודשים ולא רואים אותה, עלתה על איזשהו כיוון אחר ומשייטת לה שנים אי שם בטטמוספירה מחוץ לכוח המשיכה, ואין לה לא עבר ולא עתיד, כלום. ראש ממשלה, שר ביטחון, שופט עליון, מנכ״ל של בלינסון, כלום. נשמה יהודית בלי שורש, בלי המשך, נשמות עבודות, מרוויח 200 אלף דולר לשבוע, כלום, פשוט ניתן. כאילו הבורא יש לו ילד פגום, בר מינן, בר מינן, לא עלינו ולא עליכם, נולד ילד לו תסמונת דאון, סיפי, בעיה מוחית, הוא לא אשם, כן אשם, לא אשם, לא, לא רלוונטי, אבל הוא ילד אבוד של אלוקים, הוא ילד מסכן, פשוט נשמה ששייכת לרצף של 3,324 שנות יהדות, ופתאום בגלל איזה פנצ'ר, איזה תקלה של כמה ציונים שהחליטו לקצץ פאות, פתאום זה איבד קשר עם העבר. ל-13 מיליון ילדים של אלוקים, אתה בכית פעם על המצב הזה? הבורא אומר שהוא בוכה, זה לא שאני משער שהוא בוכה. בכל יום שכינה מנהמת כיונה, אוי לו לאב שהגלה את בניו, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אב. איפה הילדים שלי? רק שנייה. אדם, יש לו 5 ילדים, 10 ילדים. בוא נראה אותך מתמודד מול מצב שעשרת ילדיך מחקו אותך. אין התייחסות, שום דבר. שדרן, ראש חברת הייטק, כלום, נהנת. קוראים לו דוד, אורי, שלמה. לא ציצית, לא תפילין, לא תורה, כלום. כסף, נהנתנות, קריירה, גוף, יצרים, חוץ לארץ, מכונית, דירה. רק שם, מי אתה? מאיפה באת? לאן אתה? לא מעניין אותי. היו פעם יצורים פגומים כאלה בהיסטוריה? רבותיי, בורא העולם איבד את רוב ילדיו, והוא בוכה איפה הם. לך בבקשה לכותל המערבי בשעה 12:45, תראה כמה מאות אנשים יושבים על הרצפה ובוכים איתו. תיקון חצות, איפה הילדים שלי? ועכשיו גם אלה שלא עושים את זה כל השנה. אז בבין המצרים עושים את זה הרבה אחרים. לא חצות הלילה, חצות היום, חצות. אני בוכה איתו. סיפרנו פעם שלנו, היה פעם איזה היה סבא קדוש, היה יהודי, יהודי מקובל אלוקי עליון, קראו לו הרב הקודש רב נוחו משדיק. הקימו על שמו את מערכת ישיבות הרן בארץ, והוא קרא פעם קטע בגמרא, והקטע הזה כל כך עורר את רגשותיו שהוא קם ועשה מעשה. כתוב בגמרא במסכת חגיגה בדף ה' שישנו מקום בשמיים שהקדוש ברוך הוא בוכה שם כל יום על גאוותם של ישראל שנסתרה, שנאמר במסתרים תבכה נפשי מפני גאיבה. אומרים חז"ל, מקום יש ששמו מסתרים, שהבורא כביכול מסתתר שם ובוכה על גאוותם של ישראל, גאיבה שנסתרה. משפחות מתרסקות, איסורים, מחלות, היעדר ברקסים בדרך לטבריה, אבא ואמא ושישה. זה מתאים לילדים של הקדוש. אתה יודע מה עושים? אגב, אי אפשר להסתכל על זה. מה עם הילדים שלי? תראה מה מסתבך פה העסק. ממה? אין מחלות סתם. הכל נובע מסיבות רוחניות שמשתלשלות למטה. אין מיטה בלעבון ואין איסורים בלוחת, רבותיי. לא, לא עוד ממית, החטא ממית. רבותיי, הבורא הולך ובוכה. אמר רב נוחום, רק רגע, הבורא בוכה ואני לא אבכה. כל אדם שפוי רואה את אבא שלו בוכה, הוא לא צוחק. זה המצב, זה הטבע האנושי. אם יש לו קשר טוב עם אבא שלו, אם הוא לא שונא את אבא שלו, זו תופעה נדירה, אבל אם הוא נורמלי פשוט, אדם שפוי, אבי ואמו מולידיו בוכים, הוא לא יצחק. הרי זה בדיוק מה שהיה בתקנה בירושלים בזמן המעריל דיסקים, לא לעשות חתונות עם תזמורת, מה שהרב אלישיב שיהיה בריא כל כך מקפיד. היו שם, מתו שם צעירים, מתו שם, היה דברים נוראים, ועשו חיזוקים בכל נושא וזה לא עזר. אז עשו, שאלו את האלוקים, יש תקשורת גם בזמן שאין נבואה. איזה תקשורת? שאלת חלום. גם כשפסקו נביאים יש צורות לתקשר עם הקדוש ברוך הוא ולשאול. יש גורל הגרא, יש שאלת חלום, יש שוט מן השמיים, יש כל מיני צורות. הבורא לא מזניח את עמו. וכנראה החליט המעריל דיסקין שקלו כל הקיצין וניסו את כל הדברים וזה לא עזר, הזמין שאלת חלום, והתשובה שלו של הקדוש ברוך הוא הייתה, אני אין לי בית, מחללים את שמי, אל אקצה דלרוזה נצרות, שואלים ילכו בו, אין לי בית, לא מכירים אותי בכלל, ואתם מול הבית הרוס שלי עושים חתונות עם תזמורת ורוקדים לכם בקולי קולות, אתם לא מתביישים. כלומר, נשכח זיכרון ציון מליבם. זו הייתה התשובה. מיד הוא תיקן תקנה ופסקה המגפה, שאפילו בחתונות, שכלי זמר זה באמת חלק אינטגרלי מחתונה, כך כתוב בפוסקים הראשונים, חתונה המהות שלה זה כלי זמר, כלי זמר, אף על פי כן יפסיקו עם זה ליד מקום המקדש וישאירו דבר אחד כבר שאי אפשר לגמרי לבטל, כלי הקשה, תופים. ותצא מרים הנביאה תוף בידה ותיקח מרים הנביאה, אומר רש"י, תופים כי מין כלי זמר הוא, זה גם נקרא כלי זמר ואין לו לחן. ואז פסקה המגפה. זאת אומרת, המצב הוא שאתה לא יכול לצחוק כל היום שאבא שלך בוכה. חורבן פירושו מצב של מוות, העדר, העדר, אבלות ירושלים, אבלות, הוא אבל. הדבר הזה מחייב השתתפות. אם הוא לא מחייב, אם הוא לא קיים התחושה הזו, סימן שאין קשר. רב נוחו משדיק אומר, אבא שלי בוכה במקום ששמו מסתרים ואני לא אבכה. הלך, קנה ליד מערת צדקיהו איזשהו בקתה ישנה מערבי אחד, שכפל 10 מפתחות, חילק אותם ל10 מצדיקי ירושלים, שביניהם היה רבי ישחיים זונפלד, רב שמואל סלנד, רב חיים ברלין, רב שי אורנשטיין, גדולי צדיקי ירושלים, וכל אחד נכנס לשם, זה לשבועיים, זה לשלוש שבועות, זה לחודש, לפי החלוקה ביניהם בסודי סודות, והתנתקו מכל הציבור, לא מניינים ולא שום דבר, ובחו עם הבורא, שכינת בגלות. זה עוד היה לפני שאותו אשמדי גנב את רוב העם היהודי באמצעות קציצת פאות והעברה על דת. לפני התחילה כבר ההשכלה, התחילו כבר בעיות, הלכו והתבודדו שם. איך זה התגלה? זה התגלה משום שנפטרו בירושלים לאחר כמה שנים 2 או 3 מהגדולים האלה בסמיכות, וכשעשו להם טהרה בחברה קדישה של הפרושים בירושלים, רואים מתחת לבגד הסמוך לבשר חבל, ובצדדים של החבל מין מפתח ערבי ישן כזה, מין ברזל עקום, אצל 3 בהפרש של חודש, חודשיים. אז אצל הראשון אמרו, נו, אולי זה מפתח של איזשהו מחסן שיש לו. אחרי חודש השני נפטר, עוד פעם חבל, לא רצו שאף אחד יראה את זה, צמוד אליהם. אחרי שזה חזר פעם שלישית, הם רצו לרבי יוסף חיים זוננפלד, רבי, מה כאן ראינו? ואז הוא הבין שהגיע הזמן מן השמיים לגלות, וגילה, גם לי יש. שמת לב שהוא נעלם לשבועיים? איפה הוא היה? מה, הוא נסע לחוץ לארץ? הלך להסתודד שם. ואת המקום הזה קרא לזה רב נוחו משדיק מסתרים. יש עוד אנשים שאכפת להם שהבורא בוכה, שהוא איבד את הילדים שלו, שרואים משהו לא צנוע, או אנשים שמתחצפים או משדרים כלפי הבורא אי התחשבות ואי התייחסות, זה אוכל אותם. יש עוד כאלה שמרגישים שאם יש חילוני או מודרנית או מודרני ולא מתייחסים לאלוקים, לבקשותיו, באמצעות גדוליו, סליחיו, זה אוכל אותם. הם לא יכולים לראות שאח שלהם מתחצף לאבא, הם בוכים בסתר. יש לזה זמן מסוים, הזמן הזה במיוחד הוא בשלושת השבועות האלה, אבל באמת הוא כל השנה. רבותיי, התגובה של עם ישראל לחורבן הבית הייתה תגובה של אי רצון להמשיך להתקיים. צעירים לא נכנסו לשידוכים, צעירות לא רצו לשמוע הצעות שידוכים. אין טעם לקיים את הבית כשאבא נעלם, אמא נעלמה, בחינת שכינה נקראת אמא, בחינת אין, הבית התפרק, מחלקים את הילדים למשפחות אומנות, אין, הבורא נעלם, נהיה כל מסתתר. עד אז היה מאות 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 שנים עם ישראל עם גילוי שכינה, לא חילוני אחד, לא מודרני אחד, כולם קשורים לאלוקים, מגיעים מיליונים לעלייה לרגל, עידור מצווה, כל עם ישראל עם אלוקיו. פתאום אלוקים נעלם, כל מסתתר בשפרי חביוי, אין טעם בחיים, זה אבלות. הגאון מבינה מגדיר את התהליך של היעדר שכינה וחורבן הבית בצורה מדויקת, זה מול זה, בדיוק לשלבים במוות. אבל בדיוק, במוות ישנם 3 שלבים. 1, יציאת נשמה. 2, הכנסת הגוף לבור. 3, רימה ותולעה שמחרסם בגוף. 3 שלבים. אומר הגאון, יציאת נשמה זה סילוק שכינה, לא רואים את הניסים, לא רואים את הגילוי של שכינה במקדש, היו רואים אש מן השמיים, היו מגיעים עשרות מיליונים והיה מקום לכולם, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. מעולם לא הסריח בשר הקודש, לא הפיל האישה מהריח. מעולם לא נראה זבוב בבית המטבחיים. אין זבובים במקום של קדושה. אין. אדם עושה, אישה עושה קצת דגים או עוף במטבח, באים זבובים. מיליונים של קורבנות מבשר, מעולם לא נראה זבוב בבית המטבחיים. וכן עוד ועוד ניסים גלויים. אנשים הרגישו קשר עם השורש. הגוף לא חצץ כל כך, לא קריירה ולא סטייל ולא כסף ולא תלבושות ולא כל מיני צורות. הם הבינו שאני זה הנשמה שלי. הייתה מודעות נשמתית והגוף שימש בתור אמצעי לבצע את המשימה. לא התבלבלו והיו רגילים, הוא מתקלח, הוא אוכל, הוא הולך לישון, זה אני זה הגוף שלי. הם הבינו שהגוף הוא נרתיק בלבד. הם הרגישו מודעות רוחנית גבוהה. אני חלק מאלוקים, טוב לי בקרבה אליו, ואני קרבת אלוקים לי טוב, אומר דוד המלך. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. אני מתגעגע לאמא שלי, אני רוצה לחזור לשורש, להתקרב אליו כמה שיותר. זה היה המצב. ברגע שהסתלקה שכינה, יציאס נשומה. זה שלב ראשון. שלב שני, עם ישראל מוגלה בבלה, ולכל מדינות העולם בבית שני, זה הכנסת הגוף לקבר. עם ישראל בלי שכינה, זה כמו גופה בלי רוח חיים, והיא מוכנסת לטורקיה, לצ'כיה, לכל מקום. זה לקבר, תומת ארץ העמים. והמצוקות והפיגועים וההצקות של הגויים לנו זה החרסום של הרימה ותולר. שלושה שלבים: יציאס השכינה, הכנוס אל הבור של כל אומות העולם, וכרסום בצרות. אגב, ארץ ישראל בזמן גלות נידונת כמו ארץ אויביהם, כך אומר המהרש"א בזמן גלות יוון. כשמתנהגים בארץ ישראל בהתנהגות של ספורט, כפירה, כל דבר אסור, הארץ נקראת ארץ אויביהם. גלות יוון הייתה בארץ ישראל, רבותיי. יהודי אחד לא נסע לאתונה, אחד לא נסע לסלוניקי. אז למה זה נקרא גלות? מי גלה? מה גלה? גלות זה מלשון גלגול, התגלגלו לאיזה מקום. מי התגלגל? תשובה, המקום נשמט מהם. זה לא ארץ ישראל. זה קוליסאום, זה ספרטה, זה אקדמיה, זה אוניברסיטה, זה אולימפיאדה, זה ספורט. זה לא ארץ ישראל, זה גלות. צריך להסביר את זה היום. גם מבחינה פיזית היום, המקום המסוכן ביותר ליהודי בעולם, ארץ ישראל. פיזית, מה שרצו הציונים לעשות, שכביכול תיפטר בעיית האנטישמיות, ויוכלו כביכול לשבת, כביכול זו הייתה המטרה. המטרה הייתה אחרת לגמרי, לחלן את העם עד היום. להיכנס עוד, להכניס אותם לצבא ולהפוך אותם כור היתוך לישראליות חדשה. זה לא הפסיק המטרה הזו. אבל גם אז, כן, שאמרו כלפי חוץ שרוצים לפתור בעיה שתיפסק אנטישמיות, המקום המסוכן ביותר ליהודים מבחינה סטטיסטית, כמה מלחמות היו פה, כמה פיגועים, ארץ ישראל. מי מדבר מבחינה רוחנית? המקום הכי מסוכן מבחינה רוחנית, ארץ ישראל. הביאו לפה מיליונים. עכשיו נפטר הרב תולדנו, הרב הגאון הצדיק הנורא הזה, רבנו ניסים תולדנו משארית יוסף בבאר יעקב, ושמעתי שם איזה הספד אחד, לא אכלתי לא לבכות. שמעתי בצורה לא ישיר מהמקום, אבל העבירו את זה. אז שמעתי שאחד הספדנים, לא יודע מי זה היה, אחד הספדנים אומר שם, לפני 70 שנה על הקורת על יהדות אירופה אותו צורר נאצי עשה מה שעשה, אבל לא ידוע, אולי כדאי להדגיש, שבאותו זמן על הקורת על יהדות מרוקו, ולקחו מיליון ילדים עליית הנוער שרי, כל הציונים האלה, והבטיחו לנו, זה כנראה אחד זקן דיבר, ובתוך הילדים גם היה ניסים, והבטיחו להורים, תביאו אותם בבקשה, נביא אותם לארץ ישראל, אנחנו מבטיחים לכם, ניתן להם חינוך דתי. ואלה התפתו. באנו אחרי זה, ההורים, בהתחלה לקחו את הילדים. ראינו שהם אוכלים חזיר ביום כיפור בקיבוץ, איך שהוא בכה, שואה ליהדות מרוקו. היה פעם מושג כזה, מרוקאי חילוני, תימני חילוני, יש דבר כזה בכלל? המקום המסוכן ביותר פיזית ורוחנית. באנו לארץ, גנבו לנו את הילדים, הרוצחים האלה, עליית הנוער. אז בא ניסים טולדנו, התמיד, קיבל את צוואת אמו המנוחה, שרצתה ילד שילמד, מתה צעירה, לא עלינו ולא עליכם, ועשה מאמץ, נהיה בן תורה עצום, ואמר, אני אציל את הנערים ממרוקו. הישיבה הראשונה של קטעי נערים ספרדים, וממנה פינה ויתד לעשרות ישיבות כאלה. שמעת? זה המקום המסוכן, מסוכן מאוד, זה גלות. הגלות הזאת, רבותיי, עד היום זועקת. אנחנו מתגעגעים למצב האמיתי. המצב שהיה כתוצאה מהסתלקות השכינה, כל שלבי המוות. הפסקת נשימה, נשמה, זה הפרעת הפסקת השכינה. הגליה לכל ארץ אחרת, כולל ארץ ישראל. זה מצב של הכנסה לבור. והגזרות האלה, והרדיפות האלה, זה הרימה ותולעה. ואנו נשארנו, אומר הגאון מווילנה לפני 200 שנה, תרווד רכב, זה הגרעין הבסיסי של מרכיב של בן אדם. תרווד רכב, זה נשאר. רבותיי, התגובה של עם ישראל להסתלקות זו הייתה, וזה המצב בהתייחסות לגלות, למצב של גלות, ממש כמו למישהו שמת. כתוב בגמרא שרבי יהודה ברבי אלי היה אוכל סעודה מפסקת, והיה יושב בין התנור לקיריים על הרצפה ואוכל את הפת תבולה באפר, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. זה המצב, מתו מוטל לפניו, גוף בלי נשומת. הבורא הסתלק, אין גילוי, בלי סוף חילונים פורקים, כל מיני חבר'ה שעושים עם הבורא קונצים, פה צמוד, פה קצר, פה, כל מיני מצבים כתוצאה מהיעדר הגילוי הזה. והבורא בוכה ואנחנו בוכים איתו, ומי שבוכה איתו סימן שהוא לא מת לגמרי, הוא עוד מתגעגע למשהו, זוכה ורואה, אומר רבי ללפיאן, לא יזכה ויראה, זוכה מלשון זך, אתה זך וישר, זוך, סימן שהרקמות שלו חיות. כואב לו, אדם מת, אתה תוקע לו סיכה, לא מגיב. אפילו אדם חי בעקב, יש מקומות מסוימים שזה אין שם תחושות כל כך, זה נקרא רקמות לא חיות. מי שחס ושלום, לא עלינו ולא עליכם, יש לו מה שנקרא פצעי לחץ, וזה מתפשט, אז עושים שם התראיה. זה מה שעשו לאבא שלי. אבא שלי, לפני שהוא נפטר, לפני 7.5 שנים, היה לו פצעי לחץ כתוצאה מזה שהוא עבר איזשהו שבר, והיה נאלץ לא לזוז, כמו הוא פחד לזוז, כמו שאי אפשר היה לעשות ניתוח של קיבוע עם פלטינות וברזל, מחמת בעיות של הרדמה ותופעות לוואי להרדמה. אז הרופאים אמרו, טיפול שמרני, זה יתאחר מאליו. לאדם זה כן, זה מתאחר יותר זמן. אבל צערנו, הכל משמיים כמובן, לא חשבו שהוא לא זז. ושמופך כל תזוזה, אדם עם שבר, כל תזוזה זה כאבי תופת. לא זז, ולא שמו, לא הקפידו להפוך אותו, כדי שלא יהיה לחץ של הגוף על אזור אחד. פתאום רואים פצעי לחץ, כאל פצע פה, פצע שם. התפשט, בסוף מזה הוא מת. בכלל לא מהעניין. כל משמיים כמובן, זה הגיע הזמן, אבל ראיתי שבשלב מסוים שזה התפשט וגדל, לקחו אותו לבצע פעולה שנקראת התריה. התריה זה פשוט שמים הרופא, לקחתי אותו לאיזה מקום, רופא הוא שם כפפות סטריליות מיוחדות ופשוט מנקה. זה לא נעים לדבר על זה, זה היה בגודל של תפוז, כדי שזה לא התפשט, ואני לא יכלתי לראות את זה. אבא שכב על הבטן, בן אדם בן 88. אמרתי לו, דוקטור, לא כואב לו? חותך במסר החי כמו עם כפית. אמר לי, תשמע, הוא לא מרגיש כלום, זה רקמות מתות, זה העניין. כשאני מנקה, מגיע לשוליים, בשוליים אני רואה דימום קל, שם יש תחושות, לא רוצה שיתפשט, זה כמו ריקבון כזה שמתפשט. אני מאז, לכן ראיתי באמת על הפנים של אבא שהוא לא עושה פנים של משהו שכואב לו. לא אכלתי לקלוט את זה, איך אפשר לחתוך מבן אדם בבשר? תשובה היא, זה לא בשר חי, זה בשר מת, זה בשר. מאז שאמר לי את הצמד מילים האלה, רקמות מתות, אני לא רגוע. רקמות מתות, לא מרגיש. היא הולכת ברחוב עזרא רבי עקיבא השומר חזון איש, רואה לבוש מזעזע, כאילו חרדי, לא כואב, רקמות מתות, מטריסה כלפי שמיה, לא כואב. הרב אוזנר צועק בלי סוף, זה מקור המוות, כל מחלה וכל פגע מתחיל בעניינים האלה, לא כואב, אין לי בעיה. זה רקמות מתות. אחד שלא כואב לו כלום לעולם לא יוכל לענות כן על השאלה ששאלו אותו, ציפית לישועה? ישאלו אותו את זה, כאב לך שכבוד השם מתחלל והאחים שלך מבזים את אבא? משדרים לו, מי אתה שתגיד לי מה יאורך החצאית שלי? נו באמת, מה אתה מתערב לי במכשירים שלי בבית? לפחות כאב לך, לא אומר שתצעק, זה עוד עניין, אבל כאב לך שלבורא יש עוד מנגולאית ועוד ציפי ועוד, כאב לך שאלה הנשמות שיצאו מאלוקים? רקמות מתות. אם יש כמה שצועקים, סימן שמשהו חי שם, הוא לא יכול לשאת את זה. זה מה שאמר החפץ חיים, שישנם חמישה סוגי יהודים. יש סוג אחד שנקרא רותח, יש סוג שנקרא חם, 3 פושר, 4 קר, 5 כפו. אמר החפץ חיים, ישנם חמישה סוגי יהודים, כאן ושם, בעולם הזה ובעולם הבא, וכל אחד ייכנס למחלקה שלו. יש יהודים רותחים, גט לחפייר, איש קוידש, איש, בית יעקב אש, בית יוסף להבה, הבורא נקרא אש ואני חלק ממנו, אש אוכלהו, שלאבת, מים רבים זה גויים, לא יוכלו לחבות את האהבה. הוא בוער, בוער בצניס, בוער בתפילה, היא מרגישה רצון כל הזמן, משהו זז, הוא לא כפו איזה פרצוף קר כזה שם בבית הכנסת, או צועקים יש מי רבו, הוא רותח, הוא כל כך מרגיש קשר, משהו. כתוב בזוהר, למה בתפילה מתנענעים? למה? מה העניין הזה שאדם מתנענע בתפילה? אומר הזוהר, שאתה כך לוקח מגנט ואתה לוקח מולו ברזל, אז יש שטח שהוא מעבר לשדה המגנטי, אז זה לא מזיז שום דבר. יש שטח שהוא ממש בתוך השדה המגנטי, אז הברזל מתמגנט ונצמד למגנט. יש שטח שהוא בגבול, בגבול. מה קורה לברזל שנמצא בגבול של המשיכה של המגנט? מתחיל לרעוד כזה. זה הרעדה. נשמת האדם זה כמו הברזל. בורא העולם נקרא מגנט, כך אומר המסילת ישרים. אבן השואבת, דוב כו נפשי אחריכו, בי תומכו ימינכו. אדם שלא אטום, המילה תמה זה אותיות אטום, שמת לב? היא ראתה סרטים, היא ראתה עיתונים, היא ראתה דברים לא טובים, שמע דבר, קרה דבר, נאטם, נאטם. אטום פירושו, יש שם יעלום, אבל זה סגור. אין תקשורת, הוא ניתק את השדה המגנטי. תמה, תמה, הוא אטום. אדם לא אטום, מתחיל לעמוד מול בוראו, משהו רועד אצלו, הוא נמשך, אז הוא מתחיל להתנענע כמו להבה, מתחיל להתקרב, מתקרב, מתקרב. אם הוא עובר שם ורואה אנשים שמחללים את השם, חרדי הוא נקרא, רואה אפילו חילוני, לא משנה, זה גם ילד אבות של הקדוש ברוך הוא, אבל עוד יותר כואב לו שהוא כביכול כן מכיר את אבא שלו ובז לו, הוא לא יכול, הוא בוכה. שאנחנו רואים מישהו שמחזיק אייפון, אני שונא אותו, אני פשוט כואב לי איך שהוא מצפצף על אבא, כואב לי איך שהוא שורט לעצמו את הורידים וחותך לעצמו את העולם. זה אח שלי, אתה נורמלי? אתה מול 3 מיליארד בתי זימה? זה פתח בלחיצת כפתור, זה המצב שם במדיה הזו. אתה לא, אתה מכניס את זה לכיס שלך, לבית שלך? איך אומר רב חיים, אסור להיכנס לבית כזה, זה מוקם סכון, זה מסוכן, זה השטן בעצמו. אין לו בעיה, הוא מנכ״ל, הוא אפילו אולי ראש שיבה, אולי הוא משבק ידוע, אין לו בעיה. אטום, אטום לגמרי. לא מדבר על הנושא הזה עכשיו, איך שהוא מחבל במערכה ובגללו נופלים כל כך הרבה מאות ומאות בנים ובנות, כבר שאם הוא עושה גם לי מותר, ואז הדרך קצרה אל כל הפרטים והוא מאבד כל קשר. יש יהודי רותח, יש יהודי חם, עבר המריד, יהודי חם. יש כבר יהודי פושר, זה כבר פושר, איך אמר מישהו, אם המנהלת של הסמינר או המנהל הראשי והוא פושר, יש סיכוי שהתלמידים יהיו רותחים. אם הגז הוא אש, אז ששמים עליו סיר עם מים, יש סיכוי שזה ירתח. אבל אפשר להרתיח מסיר פושר, לשים על הפלטה, לשים על הסיר הפושר לחם, זה ירתח? ראש הקודקוד חייב להיות אש קודש, ומתוכו התלמידים קצת ייצאו חמים. אבל אם ראש הקודקוד הוא קלטר, מה יש לדבר? יש יהודי פושר, יש גם קר, מה שנקרא כוח המולק, אשר קרחה בדרך. רבותינו קוראים לזה אשר קורחו ניקס, חבר'ה של אשר קורחו, כך הגדירו את השבועונים, חבר'ה של אשר קורחו, מקררים את האמבטיה של אש קודש, ויש כפו, כמו קורח, אותיות קרח. קורח אמר על משה, אומר הירושלמי במסכת סנהדרין בפרק חלק, אין משה נביא ואין תורה מן השמיים. קורח אפיקורס היה. חמישה דרגות. בבסיס יהודי קשור לאלוקיו, בבסיס הוא חלק אלוקם ממעל. אלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אלוקים ברא אדם ישר, אבל הזמן, הריחוק, ההבל העולמי, כמו שקורא לזה המסילת ישרים, מנתק, צריך להילחם ולהדליק כל הזמן את האש קודש. בנות, דרך אגב, הן במיוחד במצב מתוקן, מהבסיס. גבר לא יברך לעולם שעשני כרצונו, כיוון שהוא לא עשוי כרצונו. הוא יכול להגיד שהוא לא גוי, שהוא לא עבד ואין לו מניעות. הוא צריך לבנות באמצעות התורה, נתנו לו תבלין, קורטיזון, אנטיביוטיקה, תבנה את עצמך. בן זה מלשם בניין, בניין, תבנה. אבל בת לא צריכה את הקורטיזון הזה, לא צריכה את התבלין הזה, היא לא צריכה. היא עדינה בטבעה, היא יותר בישנית, היא יותר צנועה בטבעה. רק צריך דבר אחד, לא לקלקל. זה גם לא פשוט. לא סרטים ולא ספרים ולא מגזינים ולא ז'ורנלים, לא לקלקל. מי אומר זאת? חז"ל. יברכך השם וישמרך, אומרים חז"ל, יברכך בבנים וישמרך בבנות. שמת לב? מעניין. בן צריך לברך. המילה ברכה זה מלשון ריבוי. כשאני מברך בית חדש שתשרה ברכה בבית הזה, המילה ברכה, מילה מול מילה בתרגום, פירושו ריבוי, שיהיה פה התרבות, הסתעפות, התרחבות, התפרסות. בן צריך להרבות אותו, להבריך אותו, לברך אותו. בת וישמרך, רק לשמור. פנימה, בת מלך, יש לה, איך אמר אדמו"ר מסטריקוב, הגדרה של בת ישראל, מילה אחת בת ארבע אותיות בחילופי סדר, תחום, חותם, חומת. החותם של בת ישראל זה להיות בתחום שלה עם חומות מסביב. שמור, שמרת, היא נשארת כמו היצירה המקורית שלה, שעשה מכרצונו, עדינה, צנועה, בישנית, לא צריך שום תוספות, היא ישרה. אל תהרוס. המשימה היא לא להרוס. בנות לא הלכו לישיבות, ישבו בבית, למדו עם אמא ואמא עם אמא, וככה גידלו בתי קודש, את החזון איש ואת הקצות החושן ואת הבייס ישראל. אף אחד לא למדה בשום בית ספר. כל כבודה בת מלך פנימה היו שמורות, איך אומר הנביא על קלה, גן נעול, מעיין חתום, אחותי קלה. היא גן, גן שושנים, גן מלא בפרחים ובפירות מתוקים, סגור, ארוך, רחב, פליסה, כפלים, דיולן עד למעלה, נעול, נעול. אין דיבורים, אין קריאה בשם חיבה, אין קריאה בצחוקים, אין קומוניקציה איתה. אין, באה לעבוד, משפט ראשון לבעל הבית, נא לא לקרוא לי בשם הפרטי שלי. שם משפחה, גברת כהן, גברת לוי, גברת ישראל. למה? נעול. אין תקשורת, יש לי בעל, יש לי בית. זה שומר על הנכבדות, על הנסיכותיות שלה. היא לא זולה, היא מלאת כבוד, היא נכבדה, היא בת מלך. בת מלך. למה אישה נעלבת יותר מהר מגבר? חשבת על זה פעם? הדרכה לכל חתן, תיזהר בלצער את אשתך. לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו. הונאה, הכוונה היא פה לא הונאת ממון, הונאת דברים. הונאת דברים זה לצער. לא תונו איש את אמיתו, תיזהר איך שאתה מדבר איתה. למה? שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה קרובה. אישה נוטה לבכות יותר מהר. למה? למה היא נעלבת מהר? חשבת על זה פעם? אומרים לחתן, תשמע, אתה הולך להקים בית? משפט שאמרת לחברותה או לחבר חדר שלא עשה לו שום נזק יכול לגרום לאשתך נחלי דמעות. תיזהר לא לצער אותה, היא יצור עדין ורגיש. לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה, היא בקלות בוכה, הונאתה קרובה. אתה עלול לעבור בקלות על איסורי דאורייתא בלי סוף, אם תדבר מילים קצת עוקצניות או דוקרניות או לא מספיק מלאות חביבות, תיזהר. למה באמת? מה הסיבה שהיא יותר כל כך עדינה ורגישה? תשובה, יש לה כביכול. מה גורם לאדם להתבזות? אפשר לבזות חתול? אני אקח חתול, אבזה אותו מהבוקר עד הלילה. אתה חתול, אתה אפס, אתה כלום. והוא יצחק, הוא לא יגיד. למה? אין לו כבוד. אין לו כבוד. חתיכת בשר. אין מי שיעלב. מי שיש לו כבוד, נכבדות, שייך לבזות אותו. אבל מי שאין לו מציאות של כבוד, אין מה לבזות. המילה כבוד, מה פירושה המילולי בלשון הקודש? מה פירוש המילה כבוד? אומר רבינו זרחיה הלוי, כבוד זאת נשמה, שנאמר, למען יזמרך כבוד ולא ידום. השם אלוקי לעולם עודקה. מה פירוש? למען יזמרך כבוד. אני אזמר לך בנשמתי מהבוקר עד הלילה, וכל הזמן, לא עד ולא דום. אור הכבודי, עיר השחר. מה הוא מתכוון, אור הכבודי? אור הנפשי. הוא מעורר את נפשו. הוא מעורר את עצמו. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. מה זה? מזמור ט"ז, מה זה? שמח ליבי, אני מבין, אומר רבינו בעל המוהר. תגל נפשי, מה זה יגל כבודי? מה זה יגל כבודי? תגל נשמתי. כבוד זה 26 בגמטריה, בכתיב חסר. בכתיב מלא, עם אביו, לב, 32. לב, בכתיב חסר, שם הוויה ברוך הוא. הבורא נקרא מלך הכבוד, ואנחנו חצובים מתחת כיסא הכבוד. נשמה אלוקית יש לה נכבדות, אפשר לבזות אותה. אבן אי אפשר לבזות, צמח אי אפשר לבזות, בעל חיים אי אפשר לבזות, אדם אפשר לבזות. לא הבשר נעלב, הבשר נשאר שלם. המציאות האמיתית שלו היא מולבנת. לכן מלבין גרוע מרוצח. רוצח הורס לו את הגוף, מלבין הורס לו את הנפש. רוצח יש לו חלק לעולם הבא, אומר רבינו ייינה. מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, כיוון שהוא רצח את המציאות האמיתית שלו. הוא דיקה אותו. אתמול סיפר לי בן אדם שמישהו ביישת את הבן שלו ברבים באיזשהו מסגרת. 3 שנים הוא לא יצא מהחדר בנווה יעקב. אני אמור מזה, איך שהיא בכתה לי האמא. 3 שנים מחמת זה שביזו אותו ברבים. הביאו אוכל לחדר, לא יצא, לא יום כיפור ולא ראש השונה. נער מתבגר, אתה יודע מה זה רגישות? תראה, מי שמתבזה זה הרגש של היותי צלם אלוקים. את הקיר הזה אי אפשר לבזות, למרות שאלוקים עשה אותו, אבל הוא לא נפח באפו חלק מאלוקות. אבל את האדם הבורא ואיפח באפו ונשמס חיים, הבורא ניפח בנו חלק ממנו. הבורא נקרא אדון כל הנשמות, היינו מלך הכבוד, ואנחנו חלקי נשמות שיצאנו ממנו. לכן זה ניתן לביזוי, זה צריך כבוד. האדם מרגיש, אני לא סוס, אני בן אדם. מה פה שאני בן אדם? הוא לא מבין מה הוא מתכוון. אני מדבר, הוא מבין שמי שמדבר זה לא שיניים, שפתיים, חך, בשר. מי שמדבר זה רוח, זה חושב בעצם. כבוד, חכמים ינחלו. ככל שיותר חכם יש לו יותר חתיכות של נשמה. רבותיי, אישה יש לה הרבה נשמה, הרבה כבוד, הרבה אלוקות. זה נעלב מהר אם לא מתנהגים עליו בהתאם. זה דבר שבקלות בוכה. היא לא צריכה תורה, היא מתוקנת גם בלי תורה. היא לא צריכה מצוות עשה שהזמן גרומה, היא מתוקנת גם בלי זה. רק וישמרך אוהלו בנות, שמור, אל תכניס ערוצים הביתה, אל תיתן את המיקרופון לאומות העולם לחדור אליך הביתה באמצעות סלולר וכבלים. שמור את הבית באש, כי אתה באש יצאתה, ובאש אתה עתיד לבנותה, אש התורה. תשמור על הילדה שלך, לא צריך שום תוספות. היא צנועה, היא ביישנית, היא עדינה. חזון איש כותב באיגרת, התורה איננה נדבקת אלא לנפש עדינה. נפש עדינה זה כלי קיבול למציאות רוחנית. פרוסטרס, אנשים גסי רוח, אין להם חיבור לרוחניות. אין. יש לה את התום הטבעי של שעשני כרצונו. רק גן נעול, מעיין חתום, עם מלאת מעיין מים מתוקים. חתום, חתום, סגור, חותם, בתוך תחום, ויש חומות מסביב. זה החותם של בת ישראל. בתחום עם חומת. לכן, בת ישראל, מי שיודע, הם אלה שגרמו לגאולה ממצרים, והם אלה שיגרמו לגאולה העתידה, כיוון שהם לא חטאו במצרים בניגוד לגברים, הם שמרו על עצמם. הם לא חטאו בחטא העגל, הגברים חיפשו וביקשו מהם מזמים ותכשיטים לעגל, ואנשים שלהם לא נתנו. היה להם נאמנות לאלוקים, הם לא בוגדניות. אנחנו לא נסיר את הנאמנות שלנו מאלוקים. וכתוב בדברי הארי הקדוש שזה גרם לסכסוך, והם נהיו פרודים שם. כולם. אנשים לא שיתפו פעולה, והם נהיו פרודים זה מזה. ורק לאחר 40 יום ועוד 40 יום של הכפרה על העגל, אז כתוב שהאנשים חזרו לנשותיהם. אנשים לא חטאו בחטא המרגלים, מחבבות את ארץ ישראל, סומכות על אלוקים שיתגברו על הענקים, ולא תהיה שום בעיה. הרבה לא יודעים את זה, שמתי לב לאחרונה. יש תלמוד ירושלמי שכל הנשים שיצאו ממצרים ב-15 בניסן, ביום חמישי בצהריים, בעצם היום הזה, ב-2448, 7 שבועות לפני מתן תורה, כל הנשים בעם היהודי חיו ונכנסו לארץ ישראל לאחר 40 שנה, ביוד בניסן של 2488, חוץ מאישה אחת שנפטרה. זאת האישה היחידה שנפטרה, מרים הנביאה, בשנת ה-40, ביוד בניסן, שנה קודם. קודם נפטרה אחות מרים, יוד בניסן, לאחר מכן נפטר אהרון הכהן, האח שאחריה, באלף מנחם אב, אז מתחילים תשעת הימים, הירוצה את היחיד שכתוב בתורה בפרשת השבוע, ובסוף נפטר האח הקטן, משה, באותה שנה, בזין באדר. 30 יום הם התאבלו עליו, נהיה זין ניסן. 3 ימים נאמר בספר יהושע, ויחרים מות משה עבד השם, הכינו צידה, וביוד בניסן, שנה לאחר מות מרים, חצו את הירדן ונכנסו לארץ ישראל. כל מאות אלפי אנשים, גברים לא נשאר אחד. כל מתי מדבר מתו מגיל 20 עד 60. זקנים מעל 60 לא, נערים וילדים עד 20 לא, אבל 20 עד 60 כל תשעה באב קרו קברים, נכנסו לבור ולא יצאו, חוץ מהשנה האחרונה קלו במתי מדבר. נשים בטבעם הן קדושות, הן צנועות, הן ביישניות, הן לא תבגודנה באלוקים, הן קשורות לתפילה. תפילה אותיות פתילה, כל דיני תפילה, האם יודעים פה שכל דיני 18 נלמדו מאישה? איך עושים תפילת העמידה? נלמדו מאישה, לא מגבר, מי זאת האישה הזאת? חנה, חנה אם שמואל, התפללה, ולומדים בגמרא כל פרטי הדין. רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, חנה. למה? כיוון שאישה זה רגש ותפילה זה רגש, רגש טהור. רגש זה אותיות גשר כידוע. זה הצורה של החיבור לאלוקים. לא חטאו בחטא מצרים, נשארו, ובזכות נשים צדקניות נגלו. לא חטאו בחטא המרגלים ולא חטאו בחטא העגל, ועליהם נאמר שאין יגרמו לגאולה הקרובה. למה? הם היו שמורות. שמורות. אין טלוויזיה, אין ערוצים, אין ויטרינות שמייבאים מאנגליה לרבי עקיבא, ובצורה כזאת מהירה מלבישות את בנותינו בצורה חילונית. אין את הגשר הזה. יש מחיצות. יש מחיצות. אני יהודיה, אני גאה בשונות שלי. שום דבר אצלי לא נצמד. לא שרבולים ולא שום דבר. זה גורם לכך שהיא נשארת במצב המקורי החזק שלה. רבותיי, המצב הבסיסי אש קודש. אש. אבל אפשר להרוס את זה. תמונות, דיבורים, סרטים, תקשורת. הם לא נותנים לנו מנוחה. האם הציבור שם לב שכל מה שעושים אחינו הטועים זה לחדור אלינו? לחנך אותנו מחדש? אתם לא תהיו שונים. אכפת לכם, חסר לכם חילונים? לא, דווקא הקבוצה הזו. אבל יש יותר משתמטים בתל אביב מאשר כל בני הישיבות. המגויסים בתל אביב 34%, 66% משתמטים, לא שלומדים תורה, קרייריסטים ונהנתנים, אומנים וספורטאים. למה עליהם לא מתלבשים? אתה רוצה שוויון? מה אכפה? אתה יודע, אין כלום לעומת המשתמטים החילונים. אתה יודע כמה יש? עד שכדי כך שהם השקיעו קמפיין ענק שעלה להם עשרות מיליונים. ישראלי לא משתמט, משהו כזה. למי הם התכוונו? לחרדים? אלה חילונים. אז מה אתה... רבותיי, זה כוח נורא והיום שלא יכול לסבול שיש מישהו שקשור לאלוקיו. מנסים לחדור עלינו במיליון צורות. ליבה, ערוצים, שבועונים, שזה מין מתווכים בין העולם החילוני לעולם שלנו, ביגוד, צבא, אלף ואחת צורות לחדור אלינו. מה עשה השטן? ראה שבחור ישיבה רגיל לא יצא לתל אביב לחתור. בת ישראל לא תיסה. מה עשה? הביא את תל אביב אלינו. יש סלולר, יש כבלים ויש לוויינים, אז הוא הביא את זה הביתה אלינו. והרוח שזה עובד, מאות ואלפים נעלמים בחודש. רבותיי, מישהו זוכר כינוס במקום אחד של 70 אלף יהודים? אני לא זוכר. הצליחו למלא את יד אליהו בסיום השס בעבר ביד אליהו 10,000 איש. תדי אולי 20 אלף איש בירושלים, מצטדיון. 70 אלף איש במקום אחד? ואם היה בארצות הברית הצטדיון יותר גדול, היו באים 200 אלף איש. וזה ארצות הברית. זה מדינות עם מטוסים. למה? ספרדים, תימנים, חסידים, סאטמר, מונסי, וישני. למה? אין משפחה שלא נפגעה מזה. כל אחד מרגיש את זה על הבשר שלו. 30% גירושין. אנשים שהיו נראים סופר חסידים וצדיקים, אתה רואה אותם פושעים גמורים, או ביחד או אחד מהם. אין משפחה שלא ידרדר מישהו. לא היה מעולם גזרה כזו. מה הרעיון? לסלק את המחיצה. שתתלבש מודרני, שתלך כמו גויה, שתלך קצר על ארוך וצמוד וארוך ופאה, רק שלא תראה יהודיה. הם קלטו, השטן קלט שסוד ההישרדות היהודית זה בבידול שלו. מקדוש, מחיצות. מה עשו? אז הם מנסים לחדור אלינו לסמינרים, לישיבות, תוכניות ליבה, תלמדו. מה אכפה? אנחנו צריכים שללמוד את זה. אתה לא רואה את התוצאות של הילדים שלנו? מי ממלא את בתי הסוהר ואת כל הפאבים בסכינאים? בוגר תשבר? מי? מה אתה צריך לחנך? לא, לא. הוא רוצה לחנך, הוא לא יכול לשאת שיש משהו קדוש. אז הוא רוצה להשפיע. השטן המציא לפני שהוא מתבטל את הכוח החזק ביותר שיש בעולם. מסך. ראייה זה החוש החזק ביותר. ראייה, אומר האור החיים, ראייה זה עבר שהכי קרוב למוח. העבר הכי קרוב למוח זה העין. אני מכיר בן אדם שהוציאו לו עין ויש לו בור שם בגולגולת, ממש צמוד למוח. זהו. למה? כיוון שמוח זה משכן הנשמה, נשמה שבמויחי. אומר האור החיים רעיון מעניין. אומר, למה אי אפשר להכניס אצבע לעין? חשבת על זה פעם? איזה מין דבר השם עשה שהעבר ששמו ראייה, אי אפשר לגוע עם האצבע בתוך העין עצמה. אפשר לגוע באוזן, באף, בפה, למה לא בעין? כבר שעין זה דבר רוחני, ראייה, תמונה, זה סתירה מוחלטת בין רוח לחומר. רצו להמחיש לך, אין מגיעה שם. תמונה שנכנסת למוח מקררת את כל ההוויה הנשמתית. אין לו רגש לרוח נייס. היא נקראת חרדית, קוראים לזה היום חלודות. חרדי לא דתי. מבחוץ הוא חרדי עם כל מיני לבושים בפנים, נהנתנות, מלונות, מכוניות, כסף, זלילות, אכילות. אין רגש, אין רגש רוחני. התופעה המזעזעת, אתה יכול לראות אותו עם כל הבגדי כהן גדול שלו, עם הבגדים שלו בשבת, עם השטריים לענק הזה, כמו איזה קוגל של לוקשים גבוה. או לא משנה, בחוגים אחרים, ליטאיים, או לכל החוגים. ואשתו נראית כמו צרפתיה. חד משמעי, איך הם זוג בכלל? איך הם זוג? הוא נראה לגמרי חרדי, לבוש חיצוני. אתה בכלל אמר לי מישהו, הוא לא מבין, למה בנים יש להם מדים של בני תורה? ככה זה. יש לבוש. למה בנות אין להם מדים של בנות תורה? הרי הן צריכות את זה עוד יותר. שיגנו עליהם. הן מותקפות מכל עבר. בנים, איך אמרו לי בחורים בישיבות, הרב, אם אני הולך עם כובע וחליפה בין הזמנים, ציטיט בחוץ, פאות, אני לעולם לא יעמוד ליד תמונה לא צנועה באיזה עיתון, או בדרכי לים או משהו כזה, אם יהיה מצב לא צנוע. לא, אבל לא נעים לי, אני מתבייש עם כובע וחליפה להסתכל שם. אבל אם אני אבוא עם חולצה צבעונית קצרה ואיזה כיפה אמריקאית קטנה, אין לי בעיה. זה מגין עליי. הוא אומר, אני מודה שיש לי מדים, גם בשיא החום של החמסים, אני אלך עם מדים של בן תורה. לא רק מהסיבות האחרות של גאווה יהודית וכן הלאה. פשוט זה, כך אומר חסם סופר בחידושיו בסוף פרשת בלק, על הפרשה של השיטים והפאור. הבגדים מגינים עלינו, ואחרי שהוא ניצול מהניסיון הוא אבסורט ומרוצה. הבגדים הצילו אותי מרדת שחת. הם עזרו לי ככלי ליישם את רצון דעתי על גופי. יפה? אז הוא אומר לי, רעיון, לא חשבתי על זה. למה בנים הולכים עם לבוש ישיבתי, חסידי, ליטאי, לא משנה. ובנות שצריכות את זה עוד יותר, שיהיה להם מדים של בנות תורה. לא, זה סגנון אמריקאי, זה סגנון אנגלי, זה... למה? אז אין להם שום מחיצה. התשובה היא, היה דבר כזה בעם ישראל. וואה, היה לבוש יהודי כל הדורות. זה סיפור של מה שקורה פה בארץ ובחוץ לארץ, כתוצאה מהשריפה שמשתוללת בעם היהודי 100 שנה. זה לא פוסח על הליטאיות, על החסידיות, על הספרדיות. זה נורא והיום. אין מחיצות. היא נראית לגמרי כמו צרפתיה, ללא שום הבדל. פחד אלוקים, אין הגנה. אחרי זה היא נתפלט, למה היא חשופה לכל החיידקים? כל עודפיה היא סיגוע בין המצרים. ישנה אמרה של קדמונים. המילה עודפיה מתחלקת לשתי מילים. רודף יודקי. מי שבתקופה הזו רודף, מבקש קרבת אלוקים, השיגוע, שוב שתי מילים, השיג ווקי. מתי? בתנאי שאתה בין המצרים, שיש לך מחיצות, אין לך ערוצים ואין קומוניקציה עם העולם המטורף הזה. אם אתה בין מיצרים, אתה מוגן ויש לך את השאיפה הטבעית של הלהבה של הנשמה שלך להתחבר לאלוקיה. ואז אתה רואה את היהודי הזה מבקש להחמיר יותר, לדקדק יותר, ליטול ידיים כמו שצריך, לברך כמו שצריך, מילה במילה. אתה רואה שיש בו אש קודש. לעומת זה, זה שיצר קומוניקציה, נכנסה איזושהי תמונה טמאה. טמא באוויר יש את התומה הזו. הוא הפך מיהודי רותח ליהודי פושר, ליהודי קר, לא מתלהב מתפילה, לא רוצה לדקדק, גם ככה זה טוב, בשקיע בעלות השחר ומדבר לא נורא. אדוני, אתה ראית מה זה? מספרים שהרב רב זלמלה היה אח של רב חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה. פעם אחת היה לידו איזה מוקצה בשבת, איך שכמעט התעלף, שהיה חשש שהוא יזיז אותו בשוגג. הוא נהיה אדום כמו אש. אוי, זה בן אדם שהאש לא קבתה. אני רוצה לשאול, סגנון מודרני של היום, מה היה מגיב אדם חרדי לחלוטין, חרדי, אם הייתי מספר לו, מה דעתך על הבני ברקי הזה שבטעות הכניס את היד שלו עם האצבעות לזקנו וחשש שזה יגרום, אם הוא יזיז שם תלישה של איזשהו שיער לא מחובר טוב, והוא נשאר תקוע מחשש איסור, חשש עם האצבעות בזקן עד מוצאי שבת. תגובה חרדית, שבועונים, חבר'ה, וולבו סטיישן, סודר. הוא נשאר משבת ב-10 בבוקר באמצע התפילה, במקרה הוא נכנס, הוא לא זז עד מוצאי שבת. תגובה, אני משאיר לדמיון, לא רוצה לצטט אפילו, טיפול פסיכיאטרי, נרבים, מי זה האיש הזה, הבני ברקי? הארי הקדוש. הארי הקדוש נתקע פעם במצב כזה, עד מוצאי שבת לא זז. אז רק רגע, בוא תגיד עליו את מה שאתה מגדף. אז מי פה נורמלי ומי לא נורמלי? אתה מבין שאתה נהיית בעל מום כמו אינווליד, והוא המצב המקורי של אש קודש? מה עושים אותם טיפוסים מודרניים? מכנים, זה קנאי, זה פנאטי, זה דוס, זה חנון, זה צולניק, זה פונדומנטליסט, זה בני ברקי, זה בוק. הוא בסדר. אתה מבין מה קרה בלי מקדש? שהכל התקרר. במקום להריץ אותו ולומר, כן, אני סוג דלד, הוא שכל כך חושש, אז הארי יודע מה קורה בעולמות העליונים, והוא פתוח ומבין שכשיש תלישה אז מתפוצצים מאות עולמות. אתה מצומצם, חושב שרק פה לא קרה כלום. איך אמר רב חיים מוולוז'ין, אם אדם היה פתוח באמת והיו נותנים לו רשות לראות 10 שניות מה מתחולל בעולמות כשהוא עושה איסור טלטול מוקצה דרבונון, מה מתפוצץ שם, היה כל החיים שלו רועד ממוקצה. אז רב זלמלה רואה את זה בלי לעלות למעלה, כוח התורה מאיר את עיניו. אתה אטום מצומצם. לא, הוא דוס, הוא בני ברקי, הוא מוגבל, הוא פונדומנטליסט, הוא חניוק והוא יחנה. כל המילים בעלות קונוטציה הכי מלגלגת, חרדי קורא להם כך. אני בסדר, אני בסדר גמור. סיפור מספר 2 על בני ברקי, בבקשה. בן אדם הלך ברחוב יום חורפי, לא שם לב שיש שם איזה שלולית, וטבל את רגלו בתוך שלולית. זה היה שבת, הוא נורא מפחד להמשיך לדרוך על הרגל הזאת. למה? אם דורכים על רגל עם גרבי סטרץ' זה סוחט. הוא מדדה על הרגל היבשה, והוא לא רק בן 20, הוא בן 80, מדדה על הרגל היבשה עד הבית, ושם את הרגל הרטובה על גבי הכיסא עד מוצאי שבת. לא 18 בעמידה, למה לא הוריד את הגרבי סטרץ'? יוריד, הוא מותח, מותח, יש פה איזה סחיטה, זה חייב להיות קצת. אז הוא מפחד, יש לו עירה. הגדרה, בבקשה, עורך שבועון, מה דעתך? תגדיר את הבן אדם הזה. פנאטי, ראש בקיר, קיצוני. שם הבן אדם יעקב ישראל קניאבסקי. היית אצלו פעם לבקש ברכה? אתה נורמלי או שהוא נורמלי? הוא פנאט, הוא קיצוני, הוא דוס, הוא חנון. הוא הפתוח שמבין מה קורה למעלה כשאדם עובר על איסור קל דרבונון. ואתה מצומצם, אטום, תמה, לא רואה כלום. אז לפחות תודה שאתה לא רואה. גם את זה הוא לא יודע. הוא גם לא מודע שיש לו רקמות מתות. הוא עוד מלגלג על מי שכן. כך זה לפי ערך. חרדים מודרניים עלינו, מזרחיסטים על חרדים, חילונים עלינו. הם רואים, אין תקשורת, אין בכלל קומוניקציה, לא ניתן להתחיל לדבר בכלל. לך תסביר לו מה עושה לימוד תורה. לך תתחיל להסביר לאחד שאבא שלו קתולי או סבתא שלו קתולית, לא מדבר אפילו אדם שכן, איך תתחיל להסביר לו? מה הוא יושב לבית ספר? אחד לומד מדעי המדינה ומגן על המדינה, מה זה? הוא לא מבין מה זה תורה בכלל, הוא מנותק, זה מין חללית שמשייטת אי שם בטטמוספירה, היא יכולה להסביר. רבותיי, הכל מסיבה אחת, אין אור, הכל חשוך. על זה היה דווה מבינו, על אלה חשכו עינינו. חושך, ההגדרה של העדר מקדש זה אין עיניים. ותחזן העינינו, מתי נצליח לראות? ועינינו תראינה, מתי הם יראו? כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. חשכו עינינו, מיליוני חילונים, מיליוני מזגזגים וחלודות. למה? אין אור. אז זה מאפשר את כל הגישוש הזה באפלה, את כל הטעויות הנוראיות האלה. רבותיי, זאת בדיוק התגובה שהייתה. מוות. אין טעם להיכנס לשידוכים. אין טעם בכלל להתחתן ולהעמיד משפחה. אומרת הגמרא בבבא בתרא דף ס', התגובה בעקבות חורבן הבית הייתה נגמר העולם. זהו, הבורא סגר. מה הטעם? לחיות חיים בשביל לאכול פיצות? למה? זה חיים? כלבים גם אוכלים די טוב, בלי מס הכנסה, אוכלים רגוע. בשביל מה אני חי? מה? מה זה חיים? ואתם מדויקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. החיים הם עד כמה שאתה קרוב למקור החיים. דבורה שזזה, זה נקרא חיים? זה תנועות רפלקסיביות של כוח שינה, זה חיים? נמלה שזזה, זה חיים? אצלם חיים זה תזוזה, לכן יש להם כלבים וחתולים, כל מיני חיות מחמד, זה נקרא חיות מחמד. מה ההבדל? הוא אומר דווקא עדיף לי לגדל כלב, הוא לא עושה לי בעיות, הבן הזה מרדן ומתחצף, הכלב אף פעם לא מתחצף, רגוע לי איתו. מי שחי מחוץ למציאות מגיע לאבסורדים נוראים בעקבות החושך הזה. נדמה לו על עמוד שהוא אדם ועל אדם שהוא עמוד. חשכו עינינו, חשכו, חשכו, אין ראייה. הדבר הזה נקרא תמיד תגובה של מוות. כתוב שעד חצות היום בתשעה באב אנחנו נקראים עוננים. מחצות היום נקראים אבלים. עד חצות היום בתשעה באב נוהגים כל המנהגים, כולל לא לשבת על כיסא. עונן זה נקרא אדם שעדיין מתו מוטה לפניו ולא נקבר, לא מקבל תנחומים ולא מנחמים אותו. הוא עדיין מוטל על הקבורה, הוא עדיין נמצא במצב של היעדר קבורה. אומר בית יוסף, מחצות היום, לפי מנהג האשכנזים, אז אומרים נחם בתפילת מנחה את אבלי ציון, אז הוא נקרא אבל. הפסיק להיות עונן ומתחיל להתאבל. ואז אומרים נחם, התחילו נחמות, מתחילים לבוא לנחם שם. נחם את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. ההתייחסות היא היעדר חיות. אומרים בית פרקות ההפטרה, רחים על ציון כי היא בית חיינו. היא בית חיינו, שם אני חי. למה? כיוון ששם יש לי קרבת אלוקים. תאר לעצמך שכל שנה אתה עולה לרגל שלוש פעמים. אתה יודע מה זה להתאים את הבטריה לכל השנה, לקבל בטנק של הדלק תמריץ לכל השנה, כך קורא לזה רב חסקל אברמסקי בעל החזון יחזקל, בהקדמת פירושו חזון יחזקל על התוספתא במסכת שבת. אני חושב הוא אומר שם, שבת זה תחנת דלק, מועדים זה אוברול, זה גראז'. כל שבת מתדלקים את האוטו לנסוע בימי השבוע. כל ברכן דל אילה וטטה ביום השביעה הטליאן. כל הברכות העליונות הרוחניות והתחתונות קשורות ביום השבת. חגים זה גראז', זה מה שנקרא הטיפול 10,000, טיפול של כל הברגים. חגים עולים לבית המקדש, מקבלים אש קודש. אין חילוני ואין דתילוני, אין, רואים שכינה בחוש. מיליוני יהודים, 1,000 שנה זה היה, לא 60 שנות מדינה עם סכינאות ומסכים. 1,000 שנים, אתה לא מתגעגע למצב הזה? תבין, יש מצב, אנחנו במצב לא אמיתי. הרב רב חיים מוולוז'ין אומר פירוש שנראה איזה חסידי של פשט, אבל כך הוא אומר, התלמיד של הגוהן, בפירושו למגילת אסתר, לפרקי אבות. שם כתוב שאחד מעשרת הניסים שהיה בבית המקדש זה שלא קיבוע גשמים אש של עצי המערכה. כמובן דברים כפשוטה, 410 חורפים בבית ראשון, 410 שני, גשם שוטף בירושלים ושלגים, מקום המזבח החיצון כידוע בלתי מקורה, יש שם אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, ועמוד העשן מתאמר כדקל, ומעולם לא קיבו גשמים אש על עצי המערכה. תחשוב רגע, לא דקה של איזה נס שניתן לפספס או להחמיץ אותו, 410 חורפים. היה לי היום יום אחד כזה, הייתי רץ מיד עם כל השבדניקים וכל אלה שצריכים טיפול, ומיד רץ לשם שירו את זה, וזה מכניס בהם חמימות. מה זה כבוד הרב, למה זה לא מחבא? אדוני, תוציא את המספר הלא קשר שלך, יש בורא לעולם, אבל מה לעשות שיש חושך. אומר רב חיים מוולוז'ין על דרך רמז, חוץ מהפירוש הפשוט, לא קיבוע גשמים, הכוונה היא לגשמיות. הגשמיות של כל השנה לא קיבתה את האש קודש שהם חיממו את עצמם שלוש פעמים בשנה. זה נקרא ביידיש ערבר המצחצי, הוא מחמם את עצמו, הוא מקבל ירס שומיים, הוא מקבל ראייה, יראה זאת להיות ראייה, הוא רואה את אלוקים, הוא בא להיראות ולראות. הגשמיות, הוא חזר לשדה שלו באשקלון, לשדה שלו באשדוד, ונשאר ירא שמיים מדקדק בהלכות לקט שכחה ופאה, תרומות ומעשרות, הפרשה התחלה. הוא אש קודש, הוא לא אטום מאנשים מחללי שבתות שמשדרים לו שידורים ואוטמים אותו, מה שנקרא הידבקות רוחה ברוחה. הרוח של המחלל שבת השדרן הזה ושל הנואף הזה ושל המגלה הריות הזה נדבקת ברוח של הבחור הזה, ואז הוא נהיה אטום. הוא אטום, פתאום הוא דמה, הוא לא התלהב מכלום. אומרים לו חידושים, אומרים לו שיעורים, הוא שומע דבר השם, שום דבר לא משפיע עליו. הוא מחפש זמרים, מחפש מסכים, היא מחפשת בגדים כאלה של טריקו ככה שנצמד. למה? תמה, משהו אטום פה, קיררו אותו, אשר כוחו בדרך. היא לא מתלהבת משום דבר שבקדושה, היא עושה דברים בכוח האנרציה, פסח, שבועות, סוכות, שבת, זה לא תוכן, חסר את הנשומה, הנשומה נלקחה פה, אין את האש קודש. זה נקרא לו קיבוע גשמים אש של עצי המערכה. רבותיי, למה אנחנו לא כל כך מרגישים? מה קורה שזה כזה קבוי שם? היה לי אח שלא זכיתי להכיר אותו, קראו לו יצחוק בן מור אבי, רבי זאב אריה זיכרונו לברכה, יצחוק בן שנתיים שלוש, השם ינקום דמו. מתי הוא הלך? תת וו סיוון, איזה שנה? תשין דלת. נשרף ונחנק עם אמו. אמו הייתה אשתו הראשונה של אבא שלי, אחות של אמא שלי. אמו והוא נשרפו באותו יום, ואז אמא שלי הייתה הרווקה, עזרה לאחותה לטפל. אמא שלי קראו בלימה עליה שלום, לאחותה קראו סורי רבקי, השם ינקום דמה. אחותה הייתה נשואה לאבא, היה להם תינוק, ואז לקחו את הטרנספורטים מאזור טרנסילבניה ב-44 לאושוויץ, והסתובב שם כמה חודשים עד שזרקו אותם. ואמא הייתה רמפה אחת אחר כך, והיא בסייעתא דשמיא נגמר להם הגז, סיפרו להם כאילו זה מים חמים, אמרו להם אין מים חמים, לחזור לביתנים. פעמיים נגמר הגז ורצו שהיא תשרוד. שישבתי שבעה על אמא שלי, הגיעה איזושהי זקנה, זקנה ששרדה ב-90, וסיפרה סיפור מדהים, שזו התשובה לשאלה. סיפרה, אתה יודע, אח שלך הקטן הזה ששמו יצחק עלה, שמו לב שם במחנה, במחנה של ההשמדה לפני ששלחו אותם, שהוא צוחק כל הזמן, משחק, ילד בן 3-4, שאני יודע כמה היה, היה לו בן דוד בשם דוב עלה, בן 8, שכל הזמן בכה. בן דוד. בהתחלה לא הבנו למה דוב עלה בוכה ויצחק עלה צוחק, זה שמח וזה כל הזמן בוכה. עד שקלטנו תשובה פשוטה, דוב עלה בן 8 זכר את הגן, זכר את השולחן שבת, זכר אבא ואמא, זכר בית מסודר. פתאום נוסע ברכבת כמה ימים, רואה גופות, רואה שלדים, רואה נפוחי כפן, הוא לא מבין מה קורה פה. עכשיו, הוא ילד קטן, הוא לא מצליח לבטא מה הבעיה שלו, אבל בכי זו תוצאה של מבוכה, כך אומר הרד"ק בספר השורשים. בכי מלשון נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. הוא במבוכה שלא תתואר, הוא לא מבין מה קרה. איפה הנרות הדולקים, איפה החלות, איפה הבשר, איפה... מה קורה פה? בכה. יצחק לאח שלך, אמו הייתה איתו בהיריון ברכבת לטרבלינקה. הוא נולד בטרבלינקה והוא עבר לאושוויץ. מגיל אפס הוא ראה גופות. הוא חושב, זה העולם. ככה נראה העולם. שלדים. הוא לא מתייחס לזה. זה כנראה, כך בנוי החיים. רבותיי, אנחנו נולדנו בטרבלינקה. לכן לא בוכים. עוד יש זקנים שזכרו את צורת עם ישראל, הרב שח. הכל כמובן באופן יחסי. הרב שח לא היה אוכל ארוחת בוקר בשעה 8. תפילת שחרית בפונוביש כמו בכל הישיבות 7 בבוקר. סיום יום רגיל חוץ משני וחמישי 7:45. שני וחמישי 7:55. עולים איתו לבית, נו, אדם זקן, זה כבר עשרות שנים היה. לא רוצה, יש חביתה קטנה, יש קצת ביצה, קצת איזה ירקות, לא. שפטר, 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 8:30. אף פעם לא הבינו למה. עד שפעם הנכד התחנן, סבא, אתה רעב, אתה צריך לקחת, עד שהוא בכה, והוא גילה לו את האמת, והם בכו. הוא התחיל לצעוק, בשעה 8, צלצול הפעמונים בכל בתי הספר החילוניים, מכניס מיליון ילדים להשמדה. מיליון ילדים, היום זה כבר יותר כמובן. פה בית ספר הרואה, אני גר ברייבד, 600 ילדים נכנסים לשריפות, גדול המחתי יותר מן ההורגו, אני לא מסוגל לאכול. נראה אותך שאח שלך עובר ניתוח בין חיים למוות בחדר ניתוח בבלינסון או בתל השומר ומצב מפרפר, אתה תעמוד בחדר המתנה לניתוח ותאכל פלאפל עם כל מיני סחוגים ופיתות, או שתבכה ותגיד תהילים? האחים שלי נשרפים, בשמונה הם נכנסים, ילדים מונגולואידים של אלוקים, נשמות קדושות שמכניסים אותם לשריפה, לא מסוגל לאכול. זה בן אדם, אתה מבין על מה הוא בוכה? הוא עוד זכר, אמנם הוא לא ראה את המקדש, אבל ההידרדרות, הוא נולד בטרבל. אנחנו לא בוכים, זה הרגיל. חילוני, מודרני, קצר, צמוד, פאה ענקית. איך אמר מי שאמר? במקום שאמרו להאריך, היא מקצרת. במקום שאמרו לקצר, היא מעריכה. אמרו לקצר את הפאה, ארוך. אמרו להאריך את החצאית, מקצר. חיפשתי פעם, אולי שאלתי את אחת הקרובות שלי, אולי יש אחת שמעריכה בשניהם, גם פאה וגם חצאית, אולי הפוך, מקצרת בשניהם, חצאית קצרה ופאה קצרצרה. מעניין, כמעט לא, רק לא ניתן. הם יודעות טוב איפה לעשות הפוך. במקום שאמרו להאריך את החצאית, מקצרת. אמרו לקצר את הפאה, מעריכה. כואב לך? תשובה, לא כואב. נולדנו בטרבלינקה, ילדים עבודים של אלוקים. חשבת על זה? רבותיי, הגיע הזמן, צריך לחשוב, לעורר את הרקמות. אני חושב שאין ספק, נשארו כמה בודדים כאלה. יש כמה שכואב להם. סיפור של רותח חזוניש בספר פאר הדור, יושב שם במרפסת בשבת אחר הצהריים בביתו בגבעת רוקח בבית הקודם, רואה יהודי חסידי עולה במעלה הרחוב שם, ומולו מגיע חילוני מאשן בשבת, רחמנא ליצלן. היה פעם דבר כזה בבני ברק. הוא שם לב שהחסידי ככה מתחיל לרעוד, מתקרב לכיוון החילוני ומוריד לו סטירת לחי מצלצלת ובוכה וצובח, חצוף, מה אתה מבזה את אבא שלי? חצוף, מגיר דמעות כנחל על הכביש. חצוף, מה אתה מבזה את אבא שלי ברבים? חזוניש אומר לדוד פרנקל, תביא אותו מהר, תביא אותו. אומר לו, אתה ממונה מטעמי על העירובין ועל המקוואות בבני מרק. אמר לו יהודי הרב, אני לא בקיא בהלכות כל כך. אמר הלכות זה הבעיה האחרונה, זה אני אלמד אותך. את הרתיחה שלך אני צריך. רואה יהודי רותח, לא יכול לישון, תראה מה קורה לעם הזה. זה רותח. הרב פינקוס רואה שם איזה תחנת אוטובוס מול בנייני האומה בירושלים עם איזושהי תמונה לא צנועה, לא עושה שום חשבון, מקלף את הלימינציה או את הפלסטיק הזה, שולף את התמונה, קורע אותה לחתיכות מול עיני שני שוטרים שעוצרים אותו מיד. לא מפחד. משפט? תעשו משפט. אתה רוצה עורך דין? מוותר. מגיע לך סנגוריה ציבורית? לא, אני עורך דין של עצמי. עשה שיעורי בית, התברר לו שהשופט הזה יש לו בן בדרום לבנון בתקופה שחיזבאללה שעוד לא נסוג הוא משם, ואומר לשופט, תקשיב כבוד השופט, וכולו אש קודש, אני לא קרימינל, לא עבריין, לא אותו סוג שאתה עובד איתם פה כל החיים שלך שמסתובבים באולמות האלה. אתה רוצה להכיר אותי? כתוב בהלכה שאדם שהוא תלמיד חכם ובא למקום שלא מכירים אותו, מותר לו לומר מיהו בשפה רפה. אני ראש ארגונים וולונטריים, הם אוהבים לשמוע מילים יפות, לא גמח, גמח זה משהו דוסי, וולונטר, סוציאלי, חברות, אני עוסק בקהלים בעלי מצב סוציו-אקונומי מאוד נמוך, זה אוהב לשמוע, זה לא מילים דוסיות. אז הוא הסביר לו, יש לי ברוך השם אורחים כל שבת, אני לא אדם עבריין, לא קרימינל, אלא אתה כנראה תמה למה אני עושה פעולות עלוי מלימות כאלה וקוריאה ניירות של מודעות. אדוני, אני אסביר לך, אני מביע לך את השקפת היהדות לא כדי להיפטר מהבצוער שלך, אני לא מפחד מהבצוער שלך, אני מביע לך השקפה יהודית של 3,300 שנה, שאין לי ספק שגם אביך או אולי סבא שלך עד סיני האמינו באותה אמונה. יש מי ששומר עלינו למעלה. עם ישראל, הפלא הגדול ביותר בהיסטוריה, ההישרדות שלו 3,300 שנה, אמריקה עשתה עכשיו מסיבה גדולה. כמה? 270, 280, כמה הם? לא הגיעו ל-300 אפילו. אנחנו לא 300, 3,000, בלי צבא, בלי מדינה, בלי פצצות אטום. מישהו שומר, כן? מי ששומר הודיע שאם תהיינה תמונות כאלה של מי שמצטלם שם ומי שמסתכל על זה, מפסיק לשמור. וכשהוא מפסיק לשמור, הבן שלך יכול להיהרג בלבנון. באתי להציל את הבן שלך. הוא התחיל לראות, היה מישהו, אני מביא את זה כמשל, מחבל שהרג בחורים במרכז הרב, נערים, בא אחד אמיץ מקריית משה והשתלט עליו, תבוא אותו למשפט באבון רצח, הוא קיבל איתור גבורה ועוז, הוא הרג מחבל והציל נשפות, הציל נפשות אחרות. אני הצלתי נפשות, אני אומר את זה כהשקפת עולם, לא כקרימינליות, שאני אלים ומשחית תחנות, אני מציל את הבן שלך. איך אמר לנו אחד החזנים הצבאיים, הוא אומר, אתה יודע מה הורס לי את החיים? אני צריך לו לומר כל מלא רחמים ולבוא לחיילים, זה התפקיד שלו, לעשות הזכרות. אז עוד איכשהו חיילים שמתו באיזשהו תפקיד של הקרבה ומסירות נפש, נו, אז הם מתו על ערך, זה טרגדיה נוראית, אבל בכל אופן, אדם הקריב את חייו למען, אבל חיילים שנהרגו מפליטות כדורים, מהשתוללויות של חיילים בבסיסים, ממכות רצח, מהתאבדויות, מתאונות מזעזעות בצבא. אתה יודע כמה זה כואב לי להגיד כלמלך, סתם בחור בן 19 הלך. שאלו את הרב עובדיה יוסף, תגיד לי, מה זה התאונות האלה בצהל? מה הולך פה? צהלים א', צהלים ב', תאונות פה, אש ידידותית, מה כל... אמר, מה התאונות? תוציא בבקשה את הגמרא במסכת שבת דף למד ג', כתוב שם באבון נבלות פה, בחורי ישראל מתים, יתומים ואלמנות זועקים ולא נענים. מה, אתה יודע מה הולך שם? מה השאלה? אמר את זה הרב פינקוס, אני בא להציל את הבן שלך. התמונה הזו והצופים בה גורמים לאסונות ולתאונות, באתי להציל, אני לא אלים. השופט התחיל לרעוד, אתה משוחרר ברגע זה. זה מה שהיה. מה יש לשאול? זה יהודי רותח, יהודי פושר וקר, רואה קצר בשבת, לא מגיב, רואה פאה ענקית, לא מגיב. אתמול אמר לנו בחור, לא חיפשתי בגדל אביב, בטעות נקלעתי לאיזה מקום בבני ברק, הוא גר בבני ברק ולומד בירושלים. איזה דברים, הלכה קצר, כמובן זה עשה את הנזק. עזבתי את הדרך לשנה וחצי. תגיד לבנות שתפסקנה ללכת כך, זה הורס לנו את החיים, זה מוציא אותנו מהתורה, זה מוציא אותנו, תחסו כבר את הרגליים, מספיק. הרב ניסים קרליץ צריך להשפיל את החיים שלו ולכתוב שם במכתב, היא חייבת לחסות את כל הרגל במקום המתרחב מתחת לברך, זאת אומרת לפחות חצי מילימטר אחד, לא פחות. והרבה אברכים השתמעו ביניהם לבין עצמם, רב ניסים צריך לבזות את עצמו ולהתייחס לפרטים ברגל של אישה. אמרו, אמר, אני רוצה להציל את האסון הבא, לא עוד מוישה אדלר ולא עוד ינקלה גלסנר ולא עוד מוישה שיינמן, אז אני מבזה את עצמי ואומר כן, שלא יהיו שום קונצים, לחסות את המקום המתרחב כל כולו ברגל. אני מוכן להתבזות ידיים מלוכלכות כדי להציל נפשות בישראל. אתה יודע איזה אווירה, כואב לך או לא? מי שכואב לה, סימן שהרקמות של החיות, סימן שהנשמה עוד קיימת, הוא מרגיש כאב, זה לא בשר מת, יש כאן משהו, זה נקרא זוכה ורואה. אנחנו רק צריכים לעורר את עצמנו, לעורר, לחשוב, להתנתק קצת מהאבל העולמי. שמעתי בירושלים בשבעה בבין המצרים, אנשים הפסיקו לעבוד, היו בגדים ישנים שזרקו אותם ולבשו אותם דווקא בתקופת בין המצרים, אני מדבר על תשעת הימים, אנשים ראו אותם אבלים, הם קרוב למקום שאבא בוכה, היה באמת תחושה של אבלות. אנחנו מחכים בכוח הזוך הזה, בכוח התואר הזה, כמו עצם הלוז שממנה יש תחיית המתים, יש בעם ישראל גם עצם לוז, הגרעין הקשיח. הנה מי שיושב כאן ודומיו, שעדיין לאחר 3,000 שנה מנפנף בדגל, אני רוצה גילוי כבוד השם בעולם, אני בוכה כשאני אומר ועל כן נקווה לך השם אלוקינו. מתי כבר תתגלה האמת הזה לתעזות, לתקן עולם במלכות שין ד' יוד, וכל בני בשר יקראו בשמך, אנשים שהם בנים של שניצל כל היום זוללים, גם הם שיקירו אותך, בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל הרשעים היהודים, רשעי ארץ, אבל אפילו יכירו וידעו כל יושבי תבל, איזה קנייתי, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לא יכול לסבול את השקר הזה, כן, ויקבלו כולם את עול מלכותיך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. זה התפילה החשובה ביותר ביהדות, וכשמכוונים בה מקיימים את המצווה הכל כך גדולה של ציפית לישועה, לא קיווית, קיווית זה לקוות שיהיה טוב, ציפית זה מלשון צופה, הוא פותח את התריס, מסתכל, כן כן זה כבר פה, אני מחכה לראות את זה כבר, שנזכה לראות את זה במהרה בימינו, אמן ואמן.